ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו היום מסיימים פרק ב', כדי שבשבוע הבא ניפגש עם חנניה, מישאל ועזריה, שהם מופיעים בפרק ג', והיום אני רוצה בעזרת השם לסיים את פרק ב', וזה מה שאנחנו אמורים לפתור את החלום, קצת לגעת, להסביר את העניינים הללו, לראות איך הכל נגמר, ובשבוע הבא, כפי שאמרתי, אנחנו ניפגש עם מקדשי השם, חנניה, מישאל ועזריה, שביקשו מהם מה שביקשו, והם עמדו במבחן. אני מזכיר שלכולם יש דפי מקורות, כי אנחנו הולכים ללמוד איזה קטע בנר מצווה למערל. אני מזכיר שאנחנו דיברנו על חלום. החלום הזה מופיע בפיענוח של דניאל בין פסוק כ"ט לפסוק ל"ו, והפתרון של החלום שבו אנחנו נמצאים מופיע בפסוקים ל"ז עד מ"ג. מי ל"ז קורא את זה בזריזות, אתה המלך, עלו לך מחשבות, אנט מלכה מלך מלכיה ואלוהה שמיה מלכותה חיסנה ותקפח, אתה מלך גדול שולט בכל העולם, וכבוד יש לך, וכל דיירים בני אנשה חיבת ברה ואוף שמיה יעיף בידך, הכל אתה שולט על העולם, לא רק על המציאות האנושית אלא הרבה יותר מזה. אין עוד דפים?
מה שבר את הכלל?
חושייה.
אני ללכת הרב?
לא, זה מה שאני שואל את עצמי, אולי אני צריך ללכת. אז לא, קודם כל אני שמח שבאו שיעור ד' עם כוחות מהצבא ומחזקים את השיעור. אז הכנתי 15 דפים, אני עכשיו בסדר, קיבלתי מרץ, נכין יותר. לא, פעם אמרנו, למי שלא מכיר, אמרנו בדיחה שאף פעם לא חסרים דפים, לפעמים חסרים תלמידים. אז עכשיו הוא מקשה עליי חי, שהנה הוא נמצא וחסר דף.
איפה, קיבלתי, לכולם יש?
כן, כן.
בסדר, זה עוד בסדר. אם יבוא עכשיו עוד אחד, תהיה לנו בעיה. בקיצור, אז כל אוף השמיים וכל הדברים הללו ניתנו בידך, והשלטך, זאת אומרת, אתה שולט, אתה הוא בהשלטה בכל הון, ולענייננו, אנטו רישא דדהבה, אתה הוא ראש הזהב, אתה הפענוח של העניין, אתה המלך הגדול. עכשיו יש פה דבר מאוד מעניין במלכות השנייה, ובטרח, זאת אומרת, אחריך, תקום מלכות, אבל צריך פה להזכיר משהו, אני מקדים טיפה את המאוחר, נבוכדנצר לא היה המלך האחרון של מלכות בבל. בלשצר היה המלך האחרון של מלכות בבל, וזה אחד מהצאצאים שלו. בטרח אין הכוונה אחריך, כי המלכות של בבל עוד נמשכה, אלא אחד הצאצאים, לצורך העניין בלשצר, הוא היה המלך האחרון, הוא היה המלך האחרון לשושלת הבבלית, ואחריך תקום מלכות, ששימו לב, לא כתוב במה היא מיוצגת. אנחנו כבר יודעים משבוע שעבר שהיא מיוצגת בכסף. המלכות הראשונה, בבל, מיוצגת בזהב, המלכות השנייה, פרס, מיוצגת בכסף, אבל זה לא כתוב פה. ובטרח תקום מלכו אחרי אר המנח, שתבוא אחריך, ומלכות תליטה אחריי דין נחשה, שזה יוון, ותשלוט בכל ארה. ומלכות רביעה תהיה תקיפה כפרזלה. המלכות הרביעית תהיה תקיפה כמו ברזל, כל כבל דיפרזלה מהדה, כל מה שיתקל בזה יישבר, וחשל כולה הוא כפרזלה דימרה, כל אלין תדיק ותרוע, היא תדוק אותם, היא ת, תדוש אותם, היא תרמוס אותם וכולי וכולי. ועכשיו יש תוספת לחלום, להראות את ההתפצלות. ודי חזייתה, רגליה ואצבעתה, הרי האצבעות הן מפוצלות, הגמרא בכתובות מדווחה למה האצבעות הן כמו יתדות וכולי וכולי. עד עכשיו הוא דיבר על ראש, הוא דיבר על ידיים ועל החלק העליון של הבטן, אחרי זה הוא דיבר על רגליים, עכשיו הוא מדבר גם על אצבעות. זאת אומרת, יש איזה פיצול, יש איזה חלוקה, והכנסנו בזה את האבן עזרא שהבאנו, ישמעאל, איך לדון את כל העניינים הללו. בדיחס יתר רגליה ואצבעתה חשף, שזה חרס, דיפחר ומיניהן פרזל, מלכו פליגה תאווה, המלכות תתפצל ותתחלק, ומין נצבטה דיפרזלה. מה זה ומין נצבטה? מהאצבעות האלה של הברזל יהיה בזה איזושהי תערובת, לאווי כל קבל דיחזייתה, כל מה שאתה תראה, פרזל המערב בחשף תינה, ברזל מעורב בתית, ואצבעות רגליה מנהן פרזל, חלק מהם יהיו ברזל וחלק מהם יהיו חרס, מן קצת, ברזל וחרס, זה שני דברים, קצת מן המלכות תהיה תקיפה, ומיני תאה ותבירה, וחלק ממנה יהיה רחרוכי, יהיה קל, יהיה רך, אפשר יהיה לנפץ אותו. והפסוק האחרון, ודי חזיית הפרזלה מערב וחשף תינה, מתערבין להון בזרע אנשה, ולא להון דביק עם דנה עם דינה, עד כדי פרזלה לא מתערב עם חספה. זאת אומרת, הסיכום של כל העניין הזה, שראית ברזל מעורב בחרס, המלכויות התערבבו האנשים זה בזה, אבל זה לא עירוב אמיתי. אי אפשר לערבב ברזל עם חרס. החרס נשאר כשלעצמו, הברזל נשאר כשלעצמו. אז זה לא יהיה בזה יציבות, לא יהיה בזה שום דבר. זה הפתרון שאומר לו דניאל, תכף נראה את התגובה שלו לפתרון הזה. מכיוון שהגענו לסוגיה הזאת, אז נגענו בזה שבכמה צמתים היסטוריים בבריאת העולם, בחלום יעקב, אצל בלעם, אנחנו מוצאים את העניין הזה של ארבע מלכויות. אז ברשותכם, בדף שלפנינו, פסקה קטנה, יש למהר"ל ספר, זה הספר האחרון שהמהר"ל כתב בחייו, ויצא לאור בחייו, אחרי זה כבר אין ספרים של המהר"ל, אז הספר האחרון שהוא כתב נקרא נר מצווה. במהדורות הישנות של המהר"ל יש נר מצווה ותורה אור. תורה אור זה פירוש על מגילת אסתר, לפי סדר הפסוקים. לא הבנתי. כן, נר מצווה ואור חדש, מה אמרתי? תורה אור, סליחה, אור חדש. אז זה פירוש על אור חדש, פירוש על מגילת אסתר, על סדר הפסוקים. ובספר נר מצווה יש שני חלקים. החלק הראשון, המהר"ל דן בארבע מלכויות. מה העניינם של ארבע מלכויות? כמובן, למה הוא דן על זה?
בגלל יוון.
בגלל יוון, מה עשו? אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים שכל השיר הזה מבוסס על ארבע מלכויות וכו' וכו'. בחלק השני הוא דן על נס פך השמן וכו' וכו'. זה הספר של המהר"ל. בפתיחה הוא אומר פה נקודה, אני מקווה שאני אצליח להסביר אותה, נקודה מאוד מאוד מהותית בהבנת הבריאה, בהבנת פרשת בראשית, בהבנת בכלל מה ריבונו של עולם עושה פה. וכפי שאמרנו בפעם הקודמת, לפני שנקרא את זה, אני אומר, מה שיוצא לנו זה כך. יש חלום, אם אנחנו מסכמים את פרק ב', כמו שנסכם אותו בסוף השיעור, נסכם אותו כרגע. אם אנחנו מסכמים את פרק ב', פרק ב' מפגיש אותנו עם מלך מטורף. זאת אומרת, מלך ששולט בכל האימפריה, שולט על בני אדם, על החיות, על העופות, על הבהמות, על כל מה שיכול להיות בעולם. הוא חולם חלום שמשליחים אותו ממנו, הוא קורא לאנשים שלו שיפתרו את החלום, הם אומרים לו, תשמע, נפתור לך את החלום אם תגיד לנו מה החלום. הוא אומר, תשמעו, אני לא יודע מה החלום, אבל אם לא תפתרו אותו אני הולך להרוג אתכם, ואם תפתרו אותו תקבלו גם שלישי וגם מפטיר וגם כסף וגם כבוד וגם כל מה שאתם רוצים תקבלו. ואנחנו נראה שבסוף הפרק הוא נותן לדניאל את מה שפרעה נתן ליוסף. ההקבלה פה היא מדהימה. זאת אומרת, הוא מקיים את ההבטחה שלו. נבוכדנצר מקיים את ההבטחה שלו שמי שיפתור את החלון יקבל כבוד מלכים. הוא מושיב את דניאל בשער המלך, ממש מקביל למרדכי, ומרדכי יושב בשער המלך, הוא מעלה אותו לגדולה כי הוא פתר לו את החלון. וכמובן שאם היה לנו יותר זמן היינו עכשיו מביאים פסוקים מפה, אני לא עושה את זה, אבל אני כל הזמן מדבר על זה. מניח שכל אחד עוד כמה שבועות מגיעים לפרשת מקץ, זה יתנגן לכם אחרת. זה ברור שזה יתנגן אחרת. כשלומדים דברים מתנגנים אחרת. הרבה פעמים אנשים הולכים לשיעורים, סתם אני מדבר מרגשות ליבי, אני הרבה פעמים אוהב בכל מיני מקומות שיש בהם שיעורים ללכת דווקא לשיעורים של דברים שאני מלמד ושאני בעניינים בהם, כי פתאום אתה מקבל עוד זווית. אתה חושב על זה תמיד בצורה כזאת, פתאום מישהו מאיר את עיניך. אז כשאתה בא ללמוד משהו שאתה לא מכיר ולא יודע, אז זה כל חדש. כשאתה בא ללמוד משהו שאתה מכיר, פתאום אתה, יש לך איזה קרם על העוגה, אתה פתאום מקבל עוד איזשהו, אני לא ממליץ פה לאכול עוגות וקרמים, זה שלא תסיקו מזה מסקנות, אבל אני אומר, אתה מקבל עוד איזה סינסן, עוד איזה קנייץ', עוד איזה דבר שמוסיף מאוד. אז אותו נבוכדנצר שהבטיח לכל המחשפים שלו, כשהוא ייתן להם כבוד מלכים, את כל זה הוא נותן לדניאל, כי דניאל פתר את החלום. אז דניאל מתייצב לפניו, פותר את החלום, אומר לו, מדובר בארבע מלכויות, זה מה שהולך להיות. ראינו למה כל הדבר הזה מתגלה, אבל השאלה הגדולה היא, זו שאלה מאוד בסיסית במחשבת ישראל, למה יש את ארבע המלכויות הללו? ויש פה דברים עמוקים מאוד מאוד במהר"ל, ואני אומר, כבר מתחילים להתכונן לחנוכה, אפשר ללמוד את הדברים הללו, ואני מציע שנראה אותם בצוותא. והם מופיעים פה בדף המקורות שלפנינו במקור מספר אחד. ויש לשאול, אילו דלת מלכויות שהעמיד השם יתברך בעולמו, אין ספק שלא היו כך במקרה, רק כי כך מחייב סדר עולמו, שסידר השם יתברך, ואם כן, למה היה זה שיהיו ארבע מלכויות דווקא? אני לא עוסק במספר 4, כולם יודעים שהמהר"ל עוסק הרבה מאוד מאוד במספרים, רק נאמר בפשטות ש4 כולל את כל המציאות. זאת אומרת, צפון, דרום, מזרח, מערב. במאמר המוסגר, רב צודק, באחד המקומות, תכף נזכר גם איפה זה, אומר, למה יש, זה וורט לליל הסדר, אני אומר לכם עכשיו, וורט לפסח. למה יש 5 חומשי תורה ו6 סדרי משנה? אז אומר רב צודק שהתורה היא מקיפה את הכל. אבל אז זה 4 הצדדים. מאיפה היא מגיעה? מלמעלה. אז זה כל העולם כולו, וזה מגיע מלמעלה, 5 חומשי תורה. מה זה 6 סדרי משנה? זה תורה שבעל פה. אז זה כל מה שיש, מגיע מלמעלה ומגיע מלמטה. לכן זה 5 וזה 6. אז אני אומר, זה וורט לאחד מיודע, אי שם בשלהי ליל הסדר, אבל הנושא הזה של 4 הוא עניין. מה, שמעת על פסח, אתה כבר עייף. אז לא, אמא אומרת, תתחיל לקרוא את הפאנלים, את כל זה, זה לא פשוט. אז בקיצור, יש פה עניין של 4. אומר המהר"ל כך, והנה תמצא, כי בשעה שברא השם יתברך את עולמו, רמה זה כתוב, אלו דלת מלכויות. רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, פתר קרא במלכויות, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זו מלכות יוון, שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובוהו, זו מלכות מדי, שנאמר, ויבהילו, ובוהו, ויבהילו להביא את המן. וחושך, זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. על פני תהום, זו מלכות הרשעה שאין לה חקר כמו התהום. אין לה סוף. אין סיום למלכות הזאת. מה התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. האיך, מה דעת אמרת, ונחה עליו רוח השם. אנחנו יודעים בכלל, לא קשור לענייננו כרגע, והליכו בעירת השם, חוש הריח, זה החוש היחיד שלא נפגע בחטא אדם הראשון, והמשיח ינהיג את כל העולם על ידי הריח, והליכו בעירת השם. זה כל הסוגיה של כתורת ושל ריח, אבל זה פרשה לשיעור אחר. ואיזה זכות משמשת ובאה מרחפת על פני המים? בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר, שפחי כמים ליבך. אז זה המדרש הראשון שבו אנחנו פוגשים את ארבעת המלכויות. אני חוזר למהר"ל, והנה תמצא, כי בשעה שהשם יתברך ברא את עולמו, סידר אילו דלת מלכויות. ואם כן יש לשאול, על מה זה ולמה זה, סידר השם יתברך בעולמו שיהיו דלת מלכויות. הרי מלכות השם היא מאוד מאוד מאורגנת. זה לא במקרה שנבוכדנצר פתאום עלה להיות מלך. זה מובנה בבריאה, זה מה שצריך להיות מהרגע הראשון של הבריאה, וזה מופיע גם בדברי הנביאים בכמה וכמה בכמה וכמה מקומות. וזאת אומרת, זה משהו שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בבריאה. הקדוש ברוך הוא שתל את הבריאה שיהיה בה ארבע מלכויות. זה סדר ימי עולם. יש מי שמגיד אחרית מראשית, והוא מנהל את כל העניין הזה. למה זה? ואני אומר שוב, השפיץ של האמונה היהודית כתוב פה. ואני מקווה שנצליח להסביר את זה, כי יש פה איזה יסוד מאוד מאוד גדול, ודווקא פה המהר"ל הכניס את זה. וביאור זה, כי ראוי שיהיו נרמזים אלו דלת מלכויות בראשית הבריאה, כי אלו דלת מלכויות שהם מושלים בעולם, לא היו רק בשביל, שימו לב למשפט הזה, מי שנוהג למרקר משפטים, את זה צריך למרקר. כי אי אפשר שיהיה העולם שהוא העלול מן השם יתברך, שיהיה העלול הזה בלא חיסרון. רק נמצא עמו חיסרון. בטרימינולוגיה של המהר"ל, הוא משתמש הרבה מאוד במילים עילה ועלול. בעברית של יהודים פשוטים כמונו, סיבה ומסובב. זאת אומרת, יש מי שמסובב את העניין, שהוא העילה, הוא העניין, ויש את העלול, מה שיוצא מתוך העניין. עכשיו, מה כתוב פה? כתוב פה שפיץ אמונה. לא יכול להיות, שימו לב מה כתוב פה, אני מקווה שאני מסביר את זה טוב. לא יכול להיות שהבורא שהוא כל יכול, עברה משהו, סליחה, כשיהיה כל יכול. לא שייך שהבורא עברה בעולם הזה משהו שהוא כמו הבורא. איך זה יכול להיות? זה תמיד צריך להיות משהו יותר נמוך. הבורא זה שיא השלמות. הוא העילה. הוא מסובב, הוא עושה את הכל. כל מה שהוא עושה, זה צריך להיות משהו שהוא פחות מזה. והחיסרון הזה הם דלת מלכויות, לפי שהמלכויות האלו ממעטים כבוד השם יתברך בעולמו. זאת אומרת, הבריאה חייבת להיות חסרה משתי סיבות. שתי סיבות שבגללם הבריאה חייבת להיות חסרה. א', לא יכול להיות שהנברא יהיה שווה לבורא. לא יכול להיות דבר כזה, זה אפיקורסו. לא יכול להיות שהנברא יהיה כמו הבורא. והדבר השני, הרי הנברא, לפני שברו אותו, הוא היה חסר. אז ממילא גם אחר כך החיסרון ימשיך בו. כי מה היה עם הנברא לפני שברו אותו? זכות הרב הדרי מפלפל במדרש חז"ל. מה? העולם פעם השתעשנו באיזה תפארת שלמה על התורה. למה סעודה שלישית בשבת זה שעת ראווה דרעבים? למה זה רצון הרצונות? מה, סתם כי מכבים את האור בישיבות ושרים שירי נשמה? זה מה? מה זה קשור לרצון הרצונות? מתי העולם נברא? מה? ביום ראשון. מתי מתחיל יום ראשון? אז מה היה רצון הרצונות?
מוצא שעה לפני.
אז בשלשודס שלפני הבריאה, זה במרוקאית שלשודס, אתה לא יודע. אז ברגע האחרון של מוצאי שבת לפני, של שבת שעוד לא הייתה שבת, איך כתוב בספר יצירה? לפני אפס מה אתה מונה? בסדר, מתחיל עם אפס, אחד, שתיים, ולפני אפס מה אתה מונה? אז לפני היום הראשון, אז זה רצון הרצונות. כאן עלה הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. ואז התחיל יום ראשון. אז ממילא כל הדברים שהיו בעולם היו חסרים. אז יש פה איזשהו חיסרון. אז עכשיו, ממילא, כשבאה מלכות השם להופיע בעולם, היא לא יכולה להופיע בשלמות. כי לא שייך שהיא תופיע בשלמות. כי אחרת הנברא והבורא, העילה והעלול, הסיבה והמסונן, הם בדיוק אותו דבר, וזה לא יכול להיות. אז לכן זה יורד במשהו, ובמה זה יורד? שכביכול יש מי שנלחם במלכות שמיים. כביכול באות ארבעת המלכויות הללו, והן מנסות למעט במלכות שמיים. התיקון יהיה האבן. אותה אבן שראינו שהיא שוברת את כל הפסל הזה, וזה משם רואה אבן ישראל, שזה הבחינה של עם ישראל, נגיע לזה בסוף השיעור. אבל זה מה שהמהר"ל מנסה להסביר פה. אמרתי, אני מקווה שאני מבין את זה מספיק ומסביר את זה בצורה שהיא נשמעת לאוזן כדבר מובן. והחיסרון הזה אני קורא שוב עמדלת מלכויות, אבל להבין, יו יכולה להיות מציאות שהבורא נברא דבר שלם בשלמות שלו, כי אחרת זה יש פה איזה חיסרון, יש פה איזה פגם, משהו חסר פה בתוך כל הסיפור. לפי שהמלכויות האלו ממעטים כבוד השם יתברך בעולמו, וכאשר נברא העולם מן השם יתברך, היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך, כי השם יתברך ברא הכל, ולכך הכל ראוי שיהיה נברא לכבודו. אבל כאשר נמצא ממנו הבריאה, אי אפשר שיהיה בלא חיסרון, ואין דבר זה מן השם יתברך. ופה הוא אומר לנו עוד משפט שאני אנסה להסביר אותו. כי אין ההיעדר והחיסרון מפעולת פועל כלל, אבל החיסרון הוא מצד חיסרון העולם שהוא העלול. רב ישוע ארטמן, שמוציא לאור את כל ספרי המהר"ל, מביא פה, זכינו להתיידד מאוד בשנים האחרונות, יהודי מיוחד מאוד, מנהל את בית הספר היהודי חשמונאים בלונדון הרבה מאוד שנים. הוא מגיע לפה מדי פעם, הרב אובן יודע שהוא צריך להפגיש בינינו, פגישה של ידידות. אז הוא מביא דוגמה נפלאה לדבר הזה. חיית תופר חליפה. מצוין. כשנשאל מי עשה את החליפה, נגיד שהחיית עשה אותה. נניח שאין לחליפה כפתורים, אנחנו נגיד שהחיית לא עשה את הכפתורים? מה זה נגיע? החיית עשה את החליפה, את העדר לא תולים במי שעשה. זאת אומרת, זה שיש העדר זה לא הקדוש ברוך הוא, כי חלילה אתה יכול לחשוב שיש בו חיסרון. אז החיית תפר את החליפה, אין בחליפה כפתורים. זה לא שהחיית עשה שאין בחליפה כפתורים, הוא תפר חליפה, אין בחליפה כפתורים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא את ארבעת המלכויות הללו, כי העילה והעלול חייב שיהיה איזה פער ביניהם, ומזה יימשך החיסרון. החיסרון הוא לא חלילה בריבונו של עולם, אלא החיסרון הוא בעצם העובדה שזה דבר שנברא, דבר שברו אותו. שהיו המלכויות מושלים בעולם, והם יוצאים מן כבוד השם יתברך. ודבר זה ראוי שיהיה נרמז בתחילת הבריאה, מאחר כי מצד עצם הבריאה היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך. וכמו שאמרו ביום הכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר כל המקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתיו אף עשיתי. ורוצה לומר, כי מאחר שברא השם יתברך הכל, בוודאי נברא הכל לכבודו, כי אי אפשר שיצא דבר מן האלוקים, מן האל, והוא כנגדו, שאם כן יהיה הדבר כנגד עצמו, ודבר זה אינו כלל, רק הכל נברא לכבודו. זאת אומרת, גם ארבעת המלכויות הללו עסוקות בגילוי כבוד השם, גם זו המציאות שהם עסוקים בה. ואם כן, כיצד ימצלו המלכויות המבטלים כבודו יתברך? אם הם אמורים לייצג את ריבונו של עולם, הם נלחמים נגדו, איך זה יכול להיות? רק שיש כאן חיסרון בבריאה עצמה. זה הדוגמה של החליפה. החיית עשה את החליפה. עכשיו, אין החליפה כפתורים, שהחיסרון אינו מפעולות השם יתברך. זה לא שהחיית קרא את הכפתורים. הוא לא תפר כפתורים, אבל החיסרון הוא לא ממנו, אלא מעצם העובדה בנושא שלנו שזה הבריאה. וזה היה הסיבה עצמית. אמרתי שוב, זה דברים מאוד יסודיים, אבל הם נצרכים כדי להבין פה בספר הזה ובעניין הזה את ה, את ה, את ה, את, את ההבנה הזאת של ארבעת המלכויות, כפי שראינו בתוך כל העניין. עכשיו, אם אנחנו מתקדמים הלאה, נחזור לרגע אחד, לרגע אחד בלבד, לפסוק למצזיים. שימו לב לטעמים. שימו לב לטעמים, ובואו נראה את הבעיה שהגמרא במסכת שבועות מעוררת לה. אני מניח שלפחות בבר מצווה למדנו טעמים, ואחד התסכולים שלי זה גם בבית, במעגל הפרטי, כל כך הרבה משקיעים ללמד ילד לבר מצווה בטעמים, בסוף בקושי יש פה איזה אברהם אלדר אחד שקורא בתורה. כאילו, חבר'ה, תקראו בתורה. אני אומר, זה דבר שעוזר לזכור את הפרשיות בעל פה וכו' וכו'. זה דבר נפלא מאוד מאוד. בצעירותי הייתי עושה את זה הרבה, אבל חלפו השנים. אז תראו מה כתוב פה בפסוק למד זין. אנט מלכה מלך מלכיה. יש פה את נחתה. די אלוהה שמיה מלכותה חיסנה ותקפה. למי דניאל פונה? אנטו, אני אומר, זה מזכיר לנו את זמירות שבת, אבל למי דניאל פונה? אתה הוא מלך מלכי המלכים. זה נבוכדנצר? מה זה? הכרעת של נבוכדנצר. בסדר, יש דעות כאלה. תראו במקור מספר 2, מה? בקיצור, זה מביא מחלוקת פרשנים, מה?
אבל המשך הפסוק
זה לגמור, מתנאל, אני אומר, זה נתון לוויכוח של הפרשנים בעקבות הגמרא בשבועות. הגמרא בשבועות מופיעה אצלנו בדף המקורות במקור מספר 2. כל מלכיה האמורים בדניאל חול, הוא מדבר על נבוכדנצר, הוא לא מתכוון לקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שהוא קודש. אומרת הגמרא, חוץ מזה, פרק ב' פסוק למד זין, אנט מלכה מלך מלכיה דיאלה שמיה מלכותי חוסנה ותוקפה וכו'. ויש אומרים, מסיים את הגמרא, אף זה קודש. שמה?
מה זה אף?
מה? לא הבנתי.
זה מה שמדובר עליו שהוא קודש.
כן, לא, ויש אומרים אף זה קודש, קשור למה שהגמרא אומרת קודם. יש שם דיון על כל מיני שמות. אומר רש"י, כל מלכיה אמורים בדניאל, כל מקום שנאמר שם מלך או שם מלך, חוץ מזה, מלך מלכיה, ואילו לנבוכדנצר לא אבי קרא אלי דניאל מלך מלכיה. מה, דניאל קרא לנבוכדנצר מלך מלכיה? עד כדי כך, מלך המלכים? אלא אחי כאמר, אנט מלכה נבוכדנצר, פסיק, מלך מלכיה דהו אלוהש דשמיה מלכות חסנה יהב לך וכו'. וזה הולך פה, עכשיו זה נתון למחלוקת עם הטענים. אז אני אומר, זה נתון פה למחלוקת גדולה בין המפרשים, איך לדון את זה. עכשיו, למה, מאיפה יתעורר פתאום הדיון הזה? למה זה בכלל מופיע בסיפור ובעניין הזה? אז תראו לרגע, מה?
בתהילים הטעמים לא בדיוק...
כן, אבל כבודו מתכוון לטעמי אמת. איוב, משלי ותהילים, יש להם טעמים בפני עצמם, אבל לא ידוע לנו על דניאל. זאת אומרת, חלוקה של הטעמים בדניאל זה כמו העניין הזה. תפתחו בטובכם בספר יחזקאל, בפרק חבב פסוק זין. זה לא סתם שפה פתאום מתעוררת איזושהי שאלה, אלא יש פה איזשהו עניין. יחזקאל, פרק חבב פסוק זין, אם מישהו מוכן לקרוא אותו בכל רם, נשמח.
ישנו הכהנים והנביאים וכל העם, את ירמיהו מדבר דברים מעל ירמיהו. סדירה.
כמו אמר השם אלוקים, הנני מביא אל צור ונבוכדנצר.
כל רם.
כמו אמר השם אלוקים, הנני מביא אל צור ונבוכדנצר, מלך בבל, מצפון מלך מלכים.
זאת אומרת שכבר יחזקאל מכנה את נבוכדנצר מלך מלכים. איך להתייחס לעניין, איך להתייחס לעניין הזה? ולכן יש כאן איזושהי מחלוקת. אני מזכיר שלפני שלושה שבועות אמרנו פה בשיעור שמאוד חוזר על עצמו בספר דניאל אלוה דשמיא, אלוהי השמיים ומלך המלכים. בקיצור, יש פה עניין. עכשיו, זה גם איך זה קשור לפרשת שבוע?
עכשיו עשרה.
מה?
עכשיו חיי עשרה.
פרשת שבוע, אנחנו ביום שני, אצלי עוד במקרה השבוע. יש דיון בפרשה על אדנות, האם זה שם של קודש או שם של חול. זאת אומרת, כבוד הרב, אנחנו ביום שני עדיין. במקרה, השבוע גמרתי בזמן, אבל פרשה כזאת ארוכה והפטרה כזאת ארוכה, זה פרויקט לא פשוט. טוב שהייתה שבת חופשית, אז אפשר היה...
זה היה שרב אשכנזים, הרב אשכנזי לא הפטרה.
כן, כן, אל תשאל מה היה לנו בזה. כיבדו מישהו, כיבדו מישהו, היה לי מי שרב אתמול עם רב אביגדור. כיבדו מישהו לקרוא את ההפטרה. ולא נעריך בעניינו של אותו מישהו, אבל קריאת ההפטרה שלו הייתה מאוד לא בהירה ולא ברורה, אף אחד לא הבין איפה הוא התחיל, איפה הוא גמר. כשהוא גמר, מסתבר שהוא התחיל לקרוא את ההפטרה חמישה פסוקים יותר מאוחר. הוא קרא גם אשכנזים וגם ספרדים. גם תחיית המתים, הכל הוא קרא. הוא לא, הספרדים לא צריכים את זה, הם מסתדרים בלי העניין הזה. אז בקיצור הוא קרא, ואז אמר לו מישהו, תחזור על חמשת הפסוקים הראשונים. הלכתי אתמול לשאול את רב אביגדור, האם זה נכון כך לעשות? כשהתחילו לקרוא הפטרה, יש עניין שלפחות יהיו 21 פסוקים בהפטרה. שלושה פסוקים כנגד כל אחד מהעולים לתורה. אבל זו הייתה הפטרה הרבה יותר ארוכה. אז זה יהודי בר אוריין, יהודי תלמיד חכם, אמר בכנסת אליהו הנביא, אמר לא, לקרוא עוד פעם את הפסוקים הראשונים, היה תמוע. ניגשתי אתמול אל רב אביגדור, והוא חשב לרגע, הוא אמר, נדמה לי שכך צריך לעשות. זאת אומרת, שאם לא קוראים את כל מה שזה, אז צריך, אז להשלים, אפילו שזה לא כסדר. צריך להשלים את הפסוקים של ההפטרה. בסדר. אז בקיצור, יש פה את העניין הזה. ראינו איך קוראים, ושימו לב לביטוי הזה שמופיע בפסוק למתחת, את הכל. הקדוש ברוך הוא נתן בידך את הכל. תפתחו לרגע בירמיהו, פרק חבזיין, פסוקים ו' וז', ותראו את הביטויים האלה. נבוכדנצר תופס מקמה. ירמיהו, פרק חבזיין, פסוקים ו' וז'. תראו איזה מקום נבוכדנצר תופס אצל נביאי ישראל. זה דמות מכוננת. זה לא משהו, מה כתוב שם ישי? קראת קודם טוב, אתה יכול לקרוא עוד פעם.
ואתה הלכים נתתי את כל הארצות האלה, ויד בנבוכדנצר מלך בבל הרמי, וגם את חיית השדה נתתי לו...
בכל רם, וגם את חיית השדה.
נתתי לו לאור עומדו, ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו. עדבו את ארצו גם הוא וגם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים.
זאת אומרת, גם בדברי הנבואה, כאילו נותנים לו איזה מעמד על. במדרש כתוב שהוא, המדרש מכנה אותו מושל בכיפה. מושל בכיפה, גם בזה הרב הדרי היה מסלסל הרבה מאוד.
זה פסוק חץ.
מה?
זה פסוק חץ, שמי שלא עובד אותו, אז הקדוש ברוך הוא יהרוג אותם, וכל זה, את הגוי יהוד.
כן. אז בקיצור, יש לו איזה, זה לא שזה מתחיל מפה. מה? הוא היה שבט המרדות של הקדוש ברוך הוא לחנך את עם ישראל. כמו פרעה ביציאת מצרים. הייתה להם שליחות אלוקית למלכים הגויים האלה. הם היו השליחים של ריבונו של עולם להחזיר את עם ישראל למערכת שלו, למסלול שלו, לעניין שלו.
אני חושב שהוא שואל מה הוא זכה להיות בתפקיד הזה.
מה זה?
אני חושב שהוא שואל מה הוא זכה להיות.
כן, כן, זה אולי תכף נראה. אני קורא לרגע בריד. ריד זה רבי ישעיהו דיטרני, אחד מהמפרשים של התנ"ך, ש יש גם פירוש שלו לתלמוד, שחי באיטליה. רבי מדטרני, אני חושב זה שם של עיר באיטליה. הרב קלופשטוק עם שיעור ב' בכפר הרואה, אני לא יכול כרגע, יש פה עוד כמה יהודים שהיו באיטליה, אבל לא בקיאים עד כדי כך. אז אומר הריד, אומר הריד כך, זאת היא מלכותך, מלכות בבל, וכולי וכולי, והוא אומר לו, בלבדתי פה במשהו. טוב, סימנתי פה כנראה משהו לא נכון. עכשיו, הזכרנו את סיומה של מלכות בבל. אמרתי, שימו לב, פרס הייתה כנגד כסף. כל מי שרוצה להתבדח על זה, שיתבדח. אני לא מכניס את עצמי לעניין, אבל לא נזכר כסף. זהב, נחושת, ברזל נזכר, כסף לא נזכר באיפה שהיה צריך. וכנראה שמלכות יוון, כנראה שמלכות יוון כתוב עליהם בכל ערה שהם שלטו על שטחים יותר גדולים אשר פרס. מספיק לנו מדינת אסתר, 128 מלכות מפה ופה, ופרס כנראה, זאת אומרת שיוון שלטו על יותר מתוך כל ה... מתוך כל העניין הזה. כשאנחנו מגיעים לפסוק מן דלת, אנחנו סוף כל סוף נושמים לרווחה.
הפרסים לא הצליחו לכבוש את היוונים.
מה?
הפרסים לא הצליחו לכבוש את היוונים.
כן, כן. המלכות שלהם הייתה יותר קטנה. ולכן אצל היוונים כתוב כל ערה. זאת אומרת שזה היה יותר גדול. עכשיו, אני מגיע לפסוק מן דלת, אמרתי, אנחנו מסיימים תוך כמה דקות את הפרק. הוא ויום ההון. דמלכיה אינון, בסוף המלכות הרביעית הזאת, יקים אלוה השמיה, אלוהי השמיים יקים מלכות די לאלמין לה תתחבל. זהו, התיקון הסופי של העולם יבוא לידי ביטוי במלכות ישראל. ומלכותה לעם אוחרן לא תשתביק, הם לא יעבירו את המלכות לאף אחד אחר, הם יקבלו את המלכות והיא תהיה שלהם. תביא ותסיף כל אלה מלחבתה, הם ימחצו את כל המלכויות האחרות והיא תקום לאלמיה. וזה יהיה התיקון הגדול של העתיד לבוא, מלכויות. ושימו לב מה בדיוק קורה פה. כל, אני חושב שזה הכוונה, כל קבל דיחזיית דימיטורה התגזרת, אבן דילה בידים. כל מה שראית, ראית אבן שמגיעה פתאום מאיזשהו מקום ומפילה את כל הפסל. בואו נפעיל את הדמיון שלנו. מה זה אומר? מי בונה את הפסל? מי בונה את הפסל? מה?
מי שסיטל את האבן.
לא, מי בונה את הפסל? איך בונים פסל?
מתחילים אבן גדולה ומסדתים.
זאת אומרת, בני אדם, זה מתחיל מלמטה למעלה. האבן שהוא מתאר אותה, מאיפה היא מגיעה?
מלמעלה.
היא מגיעה מלמעלה. יש כאן, סליחה, התערבות אלוקית בולטת, שכל המלכויות הללו, נכון שזה בכוח של הקדוש ברוך הוא, אבל כל המלכויות הללו התחילו מלמטה, והאבן הזאת שמסלקת את כולם, היא מלכות שמגיעה מלמעלה. זה פתאום איזה, הקדוש ברוך הוא עושה סדר עולמי חדש, הוא מפיל לזירה איזה כוח בלתי ידוע, בלתי מפורסם, שפועל בכלל בצורות אחרות, וזה גם לא מעשה אדם. כאילו, הזהב, הכסף, נכון, אין לי מספיק מושג, אולי מישהו פה מכיר, זה הכל מחצבים שחוצבים אותם מן האדמה, אבל זה עובד איזשהו, זה עובר איזשהו עיבוד אנושי. היום אני לא יודע אם יש את זה, כשהיינו ממש ילדים בתחילת שנות המדינה, היו מכרות נחושת בתמנה. בתמנה היו מכרות נחושת. שמכירים את זה? זה עוד קיים היום?
אני חושב שכן.
מה זה?
אתר
ארכיאולוגי, אבל אין שם נחושת כבר. אז היו קוראים נחושת. עכשיו, גם יעלומים, לא בארץ, אבל באפריקה או בכל מיני מקומות, זה עובר עיבוד. אבן זה דבר טבעי, זה יצירה אלוקית, זה כאילו דבר שמגיע. אבל מה מיוחד באבן? למה היצירה היא של אבן? בוא נמשיך טיפה. ראיתי את זה אצל רבי יעקב אריאל מינוב, רבי יגאל אריאל מינוב, אני חושב שזה רעיון נפלא מאוד להבין את העניין הזה. כל קבל דיחזיית דיניטורה התגזרת אבן דילו ועידין, זאת אומרת כפי שראית, כן, שמהר נתקר אבן שלו בידיים והדקת פרזלה נחש החספה קספה בדאבה, אלוהה רב עודה למלכה. זאת אומרת, וזה סיכום, האלוקים הגדול הודיע למלך מה יהיה אחרי חייו ויציב חלמה ומאמן פישרה. פתרתי לך את החלום וזו אמת. זאת האמת. זה מה שהוא מסכן ואומר לו. יציב חלמה ומאמן פישרה. זאת אומרת, אתה, זה לא חלום של דמיונות, זה חלום יציב. זה החלום, זה מה שהולך להיות בעולם, ואני, וזה הסיום, הוא מהימן פשרי. פשר החלום זה הפתרון שלו, הוא מהימן, זה אמיתי, זה נכון כל הדבר הזה. עכשיו, בואו ננסה להבין לרגע, מה עניינה של אבן? אבן. אני אומר סתם, יש עכשיו כאלה מוצאי שבתות ארוכים, אדם, אני אומר, מי שזכה והקים את ביתו, אז יש משימות ויש עניינים, אבל מי שיש לו זמן, קחו פעם קורקונדנציה לתנך. סביב מה מופיעה אבן? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. ביום ההוא אתן לציון יקרת אבן וכו' וכו'. בפרשת וזהו, משם רואה אבן ישראל. סתם מסתכל בכל מיני מושגים בתנך לנסות להבין אותם. האבן לצד אחד, מה יקרה פה עם ארבע מלכויות? כפי שאני אומר, אני חוזר, אומר את הדברים בשם אומרם, הרב רבי יגאל אריאל, הרב של נוב, בסדרת הספרים הנפלאים שלו על התנך, יש לו גם ספר על, חלק מספר על דניאל. האבן מצד אחד היא שוברת את כל מה שהיה. היא ממוטטת את כל הפסל הזה. היא הורסת את כל ארבע מלכויות. אבל אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. דוד, הילד מנצח את גוליית באמצעות, גוליית מה יש לו? יש לו פסל, יש לו ברזלים וקסקסים, והוא מוקף בכל מיני דברים. ובא הילד הקטן ומה הוא עושה? אבן. לוקח את הדבר הטבעי, יש לו חלוקי אבנים בתרמילון הקטן שלו, ועם האבן הזאת, ודרך זה הוא בונה את כל מלכות ישראל. דרך זה הכל מתחיל. זאת אומרת, האבן פה שממוטטת את ארבעת המלכויות, היא האבן שבונה את מלכות ישראל. זאת אומרת, זה שימוש כפול באביזר הזה, הפשוט הזה, המצוי הזה, מראה שליטתו של הקדוש ברוך הוא בעניין. עד כאן העניין. עכשיו, מה קורה לנבוכדנצר? אלה הפסוקים האחרונים של הפרק, ובזה נסיים. בהדן, ברגע הזה, כשהדבר הזה יתרחש, אז מלכה נבוכדנצר נפל ענפוהי. המלך נבוכדנצר, המלך שראינו בירמיהו וביחזקאל, שכל החיות וכל הבהמות וכל הממלכות תחת רגליו, קורע ומשתחווה ליהודי צעיר, לא מוכר, לא ידוע. הוא לקח אותו בשבי, הוא הביא אותו לפה, אליו הוא קורע ומשתחווה. בהדן, אז מלכה נבוכדנצר נפל על אנפוהי, נפל על פניו, נפילת אפיים, אנחנו בשחרית, במנחה, נופלים על פנינו, וכביכול עושים את כל האפשרויות, יושבים בתפילה, עומדים בתפילה, נופלים על אפינו, עושים את כל הדבר הזה, ולדניאל סגיד, ומה הוא עושה, הוא מעלה לו מנחה, ומנחה וניחוחין אמר לנס קלה, הוא רצה להביא לו קורבן, הוא רוצה להביא קורבן לדניאל, הוא מתפעל מכל העניין הזה, מהחלום, מהניתוח של החלום, מההבנה של העניין הזה, הוא רוצה להביא לו קורבן. עכשיו, שכל הזמן יקשקש באוזניכם יוסף הצדיק, שימו לב מה קורה פה. ענה מלכה לדניאל ואמר, המלך אומר לדניאל, מנקשות, זה נכון, ואלוהכון הוא אלוהה אלהינו, ומראה מלכים וגלה רזים, ויכלת למגלה רז עדינה. זאת אומרת, הוא מגלה את כל הסודות, שהרי יכולת לגלות את הסוד המיוחד והגדול הזה. הדן, אז מלכה לדניאל רבי, רבי, זה רבא, גידל אותו, חיזק אותו, ומתנן רב רבן סגיאן, נתן לו הרבה מאוד מתנות, יאהב לי, והשליטי על כל מדינת בבל. וואו, התקת בק עם יוסף. יוסף פותר את החלום, אתה תשלוט על מלך מצרים, רק הכיסא גדל ממכה, ראה וכו', תעשו כל מה שיוסף אומר לכם. ממש מקבילה בדיוק אותו דבר. והשליטי על כל מדינת בבל, אבל לא רק על הצדדים החומריים, ורב סגנין על כל חכימי בבל. ואתה תהיה ראש הסגנים, ראש הפקידים, על כל החכמים של בבל. ודניאל בא ממלכה, דניאל ביקש מהמלך, בא, בית, ומניע לביד אתה, ויוסף ישית ידו על עיניך, ומניע לביד אתה דמדינת בבל. פתאום אנחנו נזכרים בשלישייה הזאת שבאה איתו, עם השמות הבבליים שלהם. למה עם השמות הבבליים שלהם? כי הוא הולך למנות אותם לפחות, הוא הולך למנות אותם לראשי מחוזות, לאלופי פיקודים. אז הוא לא יזכיר את השמות העבריים שלהם, הוא מזכיר את השמות הבבליים שלהם. די מדינת בבל לשדרך, מישך ועבד נגו, חנניה, מישאל ועזריה. הוא ממנה אותם לעוזרים הישירים שלו. איך פלויני אמר? כשיש לך פרוטקציה אתה לא צריך קשרים. זאת אומרת, הוא מכיר אותם, הוא יודע בדיוק מה קורה ומה מתרחש. ומה, שאלו פעם את בלייזר גולשמיט, היה מגדולי הדיינים, למה מינית את שני החתנים שלך לדיינים? אז הוא אמר לו יותר אחד, מה רצית שאני מעלה את החתנים שלך? כאילו, התכוון לומר, אני מכיר את אני מכיר את האנשים האלה, אז אני, אותם אני שם לכל העניין, אבל מה יצא עם דניאל? ודניאל ביטרה מלכה. דניאל יושב בשער המלך. כולנו יודעים, ולוט יושב בשער סדום, גם זה פרשת שבוע, שמינו לדיין באותו יום. השער באותם ימים, השער באותם ימים, זה כיכר השוק, זה המקום שבו מתרחשים כל הדברים המשמעותיים, שם כל הדבר הזה קורה. אז אני מסכם, חזרנו כבר כמה וכמה פעמים, ואני חושב שזה באמת, זה ספר נדיר בעובדה שלומדים אותו ומטמיעים את המסרים. אני חושב שזה נקלט. סיימנו היום את פרק ב' שכפי שקראנו לו, החלום ושברו, החלום ופתרונו. עברנו הרבה עם הפרק הזה, לא יודעים מהו החלום, מאיימים ברצח, בהרג של כל האנשים כולם, מחפשים מישהו שיודע, אותו מישהו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תאיר את עינינו, הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו. נחשפנו לסוגיה של ארבע מלכויות, איפה היא נכנסת פה בתוך כל העניין כולו. מעניין שחזן מגלים לנו את זה דרך ספר דניאל, דרך הדבר הזה. אבשלום לא פה, אבל מיד הוא היה שואל, ומה קורה עם החיות בפרק ז'? יש חילוק בין שני הגילויים האלה, גם שם יש גילוי של ארבע מלכויות בצורה אחרת. ראינו שהוא פותר את זה, ראינו שהוא עושה את כל העניין. המלך, אחוז התפעלות בהכרת הטוב, בהכרת התודה לדניאל, והוא מודה לו ומשתחווה לו וכולי וכולי. דניאל מקבל את הסמכויות, אמרנו, פרעה ויוסף, דניאל ונבוכדנצר, והוא ממנה, כמו שיוסף נותן לאחיו ומקצה אחיו לקח וכולי וכולי, הוא לוקח את שדרך, מישך ועבד נגו, והוא עושה את מה שהוא עושה איתם, והוא יושב בשער המלך. בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, בשבוע הבא נתחיל את פרק ג', שם דניאל לא מופיע, דניאל לא מופיע שם למרות שהוא יושב בשער המלך. זה גם פרק שאני כבר לא מעיז לומר שנגמור אותו, הוא קצת יותר קצר, 33 פסוקים, אבל אני כבר לא מעיז לומר שנגמור אותו בפעם אחת. אבל דניאל לא נזכר, חנניה, מישאל ועזריה מקדשים את השם בהתנהגות שלהם, אנחנו אומרים את זה בסליחות, כל מיני תפילות, נלמד את זה מן המקור, נראה בדיוק מה כתוב פה. תודה רבה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.